הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום יש לי פרק שכל אחד מכם חייב לשנן, ללמוד ולהכיר. למה אני עושה כזאת דרמה? כי העולם שלנו השתנה, ולא כל אחד מכיר איך הוא השתנה. עולם של דירוג אשראי. אנחנו בימים קשוחים, אבל לפני שנתיים, שלוש, הדירוג החל, הימים היו ימים טובים, ולא היה כל כך בעיות בדירוג אשראי. אבל היום אנחנו נמצאים בימים, בשנה כזאת, שכנראה יכול להתחיל מיתון במהלך השנה, ודברים עוד יכולים להסתבך. ולכן מאוד היה חשוב לי לתת לכם כמה שיותר מידע על כל מה שקשור לדירוג האשראי שלכם, ואיך המערכת חושבת ואיך המערכת מדרגת אתכם. לצורך כך, אחד האנשים שאני מכיר, והוא חבר התאחדות יועצי המשכנתאות, והוא עובד בחברת קפטן קרדיט. מי שלא מכיר, קפטן קרדיט זו אפליקציה שבה אפשר לדעת את הדירוג של כל אחד, ואיך כדאי לשפר את הדירוג, ואפילו הם אפילו גם מוכרים הלוואות, אבל לא לפן הזה לבנו. אנחנו נמצאים היום עם שי אבו. שלום שי.
שלום.
שי אבו, הוא מנהל תחום הפיננסים בקפטן קרדיט. בנוסף, הוא יו"ר איגוד יועצים ומאמנים לכלכלת המשפחה, וגם מנכ"ל הון משפחתי, כביכול קולגה שלי, אבל הידע כל כך רב שאני חייב לעשות את הפודקאסט הזה. קודם כל, אני רוצה קצת להכיר אותך באופן אישי.
מעל 15 שנה עוסק בתחום הפיננסי.
מה זה אומר עוסק בתחום הפיננסים? יש תחום הפיננסים, זה תחום רחב מאוד.
ומשפחות בצעדים כלכליים.
מאמן לכלכלת משפחה.
וביתים רחבים של כל מה שנוגע לתחומים הפיננסיים, משכנתאות וכדומה. למעשה, בשנה האחרונה אני גם מרכז את התחום הפיננסי בקפטן קרדיט, כי לשמו התכנסנו.
יפה מאוד.
עולם הדירוג האשראי הוא עולם שנכנס ככה לתוכנו בסערה בשנת 2019, זה למעשה חוק שחוקק קודם. וצריך רגע לתת איזשהו רקע קטן לאנשים. יש שתי לשכות אשראי במדינת ישראל, יש את דנל ברדסטריט ויש את BDI. קפטן קרדיט שייכת למעשה לדנל ברדסטריט. וכאשר אנשים ניגשים...
מה, הם החליטו לבד? כל חברה, איך זה קרה?
אלה לשכות אשראי, הייתה אפילו עוד לשכת אשראי נוספת, אלה שתי לשכות אשראי הפעילות למעשה שקיימות היום.
שהן פועלות מטעמם? מטעם המדינה?
מטעם החוק, מטעם חוק של חוק מאגר נתוני אשראי. מה שקורה, המידע מגיע מבנק ישראל, שיצר מאגר נתונים, והמידע הזה מגיע ללשכות האשראי.
איך בנק ישראל מקבל את המידע?
מכלל כל התחומים, כל גורם פיננסי שיש לו, מעביר את המידע לבנק ישראל.
חשוב לי לפרט. כלומר, זה לא רק הבנק שלי.
עד משמעית לא, גם הוצאה לפועל, וזה גם חברות ביטוח, קרנות פנסיה, ויש מספר שלם של אנשים שמי אותם נותני מידע, זה נקרא, ולמעשה זה גם חברות, חוץ בנקאיות וכו', שנמצאים בתוך אותו נתון.
כלומר, כולם מזינים לתוך מאגר המידע של בנק ישראל, ובעצם חברות הדירוג נותנות דירוג לפי מאגר המידע שבנק ישראל מציף.
נכון. חשוב להדגיש שזה הדבר שמשהו מאוד שמאוד בא לסייע. פעם היינו צריכים לעבור לבנק, היינו צריכים להביא מאוד מסמכים מאוד גדולים. היום למעשה בלחיצת כפתור אחת, כבר כמעט יודעים עלינו הכל, וחשוב להדגיש שאנחנו הולכים היום לדבר על דירוג האשראי, אבל דירוג האשראי הוא פרמטר מאוד מאוד מרכזי היום במערכת פיננסית, אבל לעתים הוא לא חזות הכל, כי לפעמים מסתכלים על בטוחות, על הכנסות, צחי כיועץ משכנתאות, אתה יודע לפעמים לפתור כל מיני בעיות של אנשים, גם אם יש להם בעיה בדירוג, וזו המומחיות הגדולה שלך, כי יש מקצוע מצוין ששמחה הולך לפניך, אז זה בדיוק הנקודה שבאמת חשוב להדגיש אותה. אבל כן, לדירוג האשראי יש בהחלט משקל מאוד מאוד חשוב, שאנחנו פה כדי באמת להנגיש את המידע הזה בצורה...
האם דברים חיוביים גם יופיעו בדוח הזה?
מה למשל, תגדיר דבר חיובי.
אני משלם...
נניח שאתה הכנסות שלך הן גבוהות. לא, זה לא מופיע.
זה לא מופיע, הכנסות לא מופיעות. אבל אם אני ילד טוב, ו-25 שנה שילמתי הכל נינג'ה, ורק השנה נהיה לי לא טוב.
אז לצערי הרב, מה שהיה בעבר, ההתנהגות הטובה שלך, יכולה אולי לבוא לידי ביטוי מול הסניף שאתה מתנהל בו.
מול הבנק שמכיר אותי.
מכיר אותך, אבל לא מול מערכת פיננסית.
מערכת הדירוג לא לוקחת את זה שהייתי ילד טוב 25 שנה.
יש משמעות לוותק. זאת אומרת, כן, יש משמעות למשל לעובדה שאתה מנהל חשבון מספר שנים. יש לזה משמעות, גם על זה מסתכלים.
על זה שאני מנהל את החשבון שלי 20 שנה באותו בנק, זה נותן לי נקודות זכות?
נותן לך איזושהי נקודות מסוימת, ואני אסביר גם את ההיגיון, כי בסך הכל רואים פה איזושהי נקודה סכמטית מאוד טובה, שבן אדם נמצא באיזושהי נקודה מסוימת, שהוא לא מנה ונד. יש אנשים שהרי פותחים המון חשבונות בנק. העובדה הזאת היא גם מעידה עליהם, אולי באופן ההתנהלות שלהם. לפעמים יש צורך, אבל לפעמים, הרבה פעמים זה מעיד, אני שואל אנשים, הייתי שואל אנשים, למה אתם פותחים את חשבונה? כי נתנו לי פה הלוואה. אז גם המשמעות הזאת של לקיחת הלוואה, ובכלל, אני אגיד משפט אחד שהוא מאוד חשוב להדגיש בהיבט של דירוג, מהות הדירוג היא מניעת כשל. אמרת, אנחנו לנגד, מה שעומד לנגד אלו, ליצור סיטואציה שאדם לא יגיע לכשל אשראי. והמודל הוא מודל סטטיסטי. ואז אומרים, רגע, מה הסיכוי שבן אדם יגיע מחר להיות בכשל אשראי? ויש פה כמה פרמטרים שאנחנו ניגע בהם.
כלומר, התרגום לאזרח צריך להיות כזה. מערכת הדירוג היא מערכת שאמורה לחזות מה עתיד לקרות לך עבור כל אותם לווים פיננסיים שאמורים לתת לך כסף או להיות איתך בעסקה כזאת או אחרת, הם מקבלים מידע. האם יכול להיות שהדירוג של דן אנד ברדסטריט והדירוג של חברת הדירוג השנייה יכול להיות שונה?
כן, אבל הדברים הם לא כאלה, הבדלים מאוד די קטנים.
די קטנים, האם כל מערכות...
אבל הקונצפט, התוצאה באופן כללי, היא צריכה להיות, הקו המנחה הוא קו מנחה לשניהם, זאת אומרת, מניעת כשל אשראי. ברגע שמבינים את המשמעות הזאת, אנשים, זה גורם להם לא להיות בסיטואציה. פעם אנשים היו מקבלים בשלוות נפש, צ'ק חזר, הוראת קבע חזרה. היום לא, היום כדאי רגע לקחת רגע כמה צעדים לאחור. אני אגיד גם פה במבט פיננסי, נניח שאין לי אפילו מסגרת אשראי בעובר ושב. אז מה כן חשוב שיהיה לי? אין לי מסגרת, אבל מה כן חשוב שיהיה לי? שיהיה לי תמיד כסף בצד, שאם מחר פתאום עלולה להיות לי סיטואציה, זה לא להעמיד את עצמך באיזשהו פתאום שעלולה להיות לך הוצאה שלא ספית אותה ופתאום הייתה ירידה מסוימת. לכן תמיד צריך לקחת את אותו מקדם ביטחון שהוא מאוד מאוד משמעותי.
אני אלך איתך רגע, אני מצטער שאני נכנס לפינה, אבל הרבה שאני רואה כאלה, אנשים שפשטו את הרגל, סגרו את החשבונות בנק הרגילים שלהם, פתחו בבנק הדואר, הם התחילו להתנהל בבנק הדואר, הם נשואים, נגיד לאישה יש חשבון, ובשלב מסוים בחיים הם הפסיקו עם הדואר, אבל הם לא פתחו חשבון לעצמם. המשכורת שלהם נכנסת לאישה, הם משתמשים בכרטיס אשראי של האישה.
חבל לקמבן את המערכת. א', אפשר לפתוח חשבון. גם, קודם כל, חייבים לפתוח לכם חשבון בנק. זאת אומרת, הבנק לא חייב לתת לכם מסגרת, הוא לא חייב לכם לתת לכם כרטיס, אבל יש תקנה 4-2 של בנק ישראל.
שחייבים לפתוח לכל אזרח חשבון בנק.
חד משמעית, אני נתקלתי באנשים שקיבלו סירובים, קודם כל לפתוח חשבון בנק חייבים. זה אחד.
שזה חשוב, כי הבנקים רוצים לראות התנהלות.
כן, אפשר להגיד, בהקשרים האלה, לקחת דווקא את המקרים הקיצוניים, אבל כדאי לפתוח. במקרה של אותו אדם שאתה מציין שהיו לו בעיות, בטח לא כדאי לפתוח בחשבונות בנק, בבנקים שהיו איתם בעיות. כי שם הסיכוי שלו לקבל משהו, זה לא קשור לעניין הדירוג, אלא יסמנו אותו. עכשיו, אם עבר פרק זמן מאוד ארוך, זאת אומרת, כבר 3 שנים פלוס מהיום שבו קיבל את ההפטר, כדאי ללכת לבנקים החדשים, וזה היתרון שהוא יכול להתחיל חיים חדשים לגמרי. אבל, ואני אדגיש פה אבל מאוד חשוב, אם היה לו גם בעיות בחברות אשראי, אז לא בטוח שמחר ייתנו לו כרטיס אשראי, כי הוא צריך להגיש את הבקשה במקומות שבהם לא הייתה לו את הבעיה. וזה טיפ מאוד מאוד חשוב, כי העובדה שיש לבן אדם כרטיס אשראי, זה נקודה מאוד מהותית. למעשה הוא מתחיל לבנות מערכת אמון חדשה, וזה משפיע לו על הדירוג. אדם שאין לו כרטיס למשל, זה גם לנקודה שפוגעת בדירוג האשראי. עכשיו, לכל דבר, אני אומר, אשראי באופן כללי הוא יכול להיות יעיל ויכול להיות רעיל. והתפקיד שלנו רגע הוא להנגיש את המידע מתי הוא יעיל ומתי הוא רעיל, במובן הרחב, כי בסופו של דבר גם אשר אדם לוקח הלוואה, הכי חשוב זה שלא תהיה בבחינת בפני עיוור לא תיתן מכשול, אלא שיהיה לו את היכולת ההחזר, ושהוא יוכל קודם כל להבין שההלוואה הזאת היא מקדמת אותו ומועילה לו, ולא איזושהי גחמה סתמית.
אוקיי, בוא נתחיל לצלול לתהליכים. דירוג האשראי מורכב א', מהתנהלות העובר ושב שלנו, נכון?
כן.
התנהלות עובר ושב שלנו, אם יש לנו מדי פעם חריגה ממסגרת, זה פוגע בנו? פגיעה חזקה בדירוג שלי או פגיעה קטנה?
יש פגיעה. אני לא רוצה בכוונה לגעת מבחינת אחוזים ונקודות, אבל יש פגיעה.
כלומר, עצם חריגה ממסגרת, היה לי...
יש איתך רגע צעד לאחור. ברגע שאדם מנצל אחוז מאוד גבוה מהמסגרת העובר ושב שלו, יש לו קיימת לו פגיעה בדירוג. שוב.
כלומר, תרגום, יש לכם מסגרת אשראי 20,000 שקל, ואתם מנצלים, אתם במינוס כמעט כל חודש של 18,000 שקל?
כן. עכשיו אני רוצה רגע להגיד, מה זה המשמעות של מינוס? מספיק שיום אחד היית ב-18,000 שקל, אנחנו מקבלים דיווח שהוא היה במינוס 18.
כל החודש.
כאילו, מבחינתנו, עצם העובדה שהוא היה יום אחד, זה משמעותי. איפה זה בא לידי ביטוי? למשל, אנשים לפעמים מפקידים צ'ק.
כן.
עכשיו, הפקדת הצ'ק, דה פקטו, הכסף ייכנס רק עבור 3 ימים. בזמן הזה אדם יכול לחשוב שיש לו כסף, וגם
באפליקציה זה מראה.
אבל בפועל, הוא לא באמת, הכסף לא באמת נכנס, ואדם יכול לעשות טעות למשל בהקשר הזה. אז זה נקודה שמאוד חשוב. הזכרנו צ'קים, ואני רק אגיד כמה מאוד 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 חשוב שלא יהיה מצב שצ'קים יחזרו. צ'ק שחוזר זה מאוד משליך על הדירוג. הוראת קבע מאוד משליך על הדירוג.
הוראת קבע שחזרה.
כן.
לא חזרו לי צ'קים.
אוקיי.
חזרו לי 10 הוראות קבע במהלך השנה האחרונה, ולא חסר לי צ'ק אחד.
העובדה הזאת שהוראת קבע חזרה היא פוגעת בדירוג. עכשיו יש גם לזמן יש אפקט משלו. כלומר, נניח, היה לך עכשיו איזושהי בעיה, הוראת קבע חזרה. אוקיי, מה עשית עם זה? כמה זמן הפיגור? כמה זמן אתה נמצא בפיגור? האם אתה נמצא חודש? האם טיפלת במיידי? ככל שפרק הזמן הולך ועולה, יש לזה משמעות.
א', אני תמיד בעד להקדים את הבעיה.
נכון, אבל אם אני אומר כבר קרתה...
אבל אם קרתה הבעיה, את צריך לטפל בה כמה שיותר מהר, ובדרך כלל, אנשים הם בת יענה, ובורחים מבעיה, ולא מטפלים מהר בבעיה.
ואז נוצרת בבעיה רק הולכת ומתרחבת, ויוצרת בעיה הרבה יותר גדולה. ועוד הטעות הגדולה של אנשים, שכשיש את הבעיה, הם מתחילים פתאום לבקש בקשות אשראיות. ואז למעשה בקשת אשראי, או בקשת הלוואה, או בקשה כזו או אחרת, ואז מתחילה בעיה עוד יותר גדולה. כי אותו גורם, הוא דוחה אותך. אוטומטית הוא דוחה אותך, כי לרוב הבקשה היא בקשה דיגיטלית, שמסתמכת על בסיס הנתונים שלמעשה קיימים. ואז אותו אדם, למעשה נכנס לסיטואציה, הוא מכניס את עצמו לעוד יותר בעיה, ופתאום כולם חוסמים עליו. ואז לצערנו הרב אנחנו נתקלים באנשים שהולכים למקומות פחות נעימים, פחות טובים, ירגישו שחסמו אותם, אבל זה בדיוק העניין. רגע לקחת רגע את הצעד לאחור, לתסות ניהול פיננסי נכון, בצורה נכונה, לעצור ואז לקבל את ההחלטה, ולא להגיש בקשות שהתוצאה שלהם ידועה מראש.
בוא ננסה לעוד יותר דריל דאון. מגיע אליי לקוח שיש לו משכנתה קטנה. כ-600 אלף שקלים היום בישראל זו משכנתה קטנה. יחסית.
היו ימים שזה
היה המון. נכון, היו ימים שזה היה המון, היום זו נחשבת משכנתה קטנה. ומעבר למשכנתה הזאת, יש לו עוד כ-300 אלף שקל הלוואות. ב-300 אלף שקל הלוואות הוא כמעט משלם כמו כל המשכנתה. אותו החזר, וזה מאוד חונק אותו. מצד שני, הוא שואל אותי, צחי, מה לעשות? האם ללכת לבנק ולקחת את ההלוואה שאני חייב להם, את ה-300 אלף, ולבקש שיפרסו לי ליותר שנים כדי לעזור לי, ואולי אני מחזר את המשכנתה ואני אקפיא אותה, או לדחוף את החוב לתוך המשכנתה.
אוקיי, קודם כל תראה, יש...
אנחנו שואלים את זה מבחינת דירוגית.
אוקיי, קודם כל, משני הדירוג, אני אגיד, תשמע, יש ביטוי בחיים שאומרים חיים פעם אחת, זה לא נכון, מתים פעם אחת, חיים כל הזמן. קודם כל, דיברנו על הדירוג, אבל קודם כל, אנשים צריכים לחיות נכון מבחינת הזרימית. זה השלב הראשון. לפני הדירוג ולפני הכל, ולפעמים, אני אומר, הדירוג הוא חשוב, אני אומר את זה כאיש דירוג, לפעמים, קודם כל חשוב לחיות נכון מבחינת הזרימית. לעצם שאלתך, האדם שיש לו משכן, ולצידה יש לו יום הלוואות, אם הוא היה מכניס את הנגיד את ההלוואות האלה לתוך המשכנתה, סביר להניח שהדירוג שלו היה יותר טוב. למה? כי הוא פחות מפוזר מבחינת סיכון, ואז למעשה יש לו אך ורק הלוואת משכנתה. דרך אגב, בהקשר של משכנתה, אם אדם עשה עכשיו איזשהו שינוי של הקפאה או דברים כאלה, זה לא משפיע על הדירוג.
זה לא משפיע על הדירוג,
אבל חשוב להדגיש נקודה חשובה. קודם כל, א', יש לזה מחיר פיננסי.
הקפאה של 3 חודשים, לדוגמה, שמישהו רוצה לצאת
לעצמו. רק חשוב להדגיש כמה נקודות. אחד, להבין שכמובן הוא ישלם יותר בהמשך.
בוודאי,
בוודאי. אין הקפאה, זה אחד. דבר שני, צריך לוודא שהבנק יגדיר את זה כהלוואה ולא כאיזשהו משהו אחר. זאת אומרת, חשוב להבין מה הבנק יגדיר את זה. לפעמים אנחנו רואים שבנק פתאום יכול להגדיר הלוואה בצורה של הסדר, בצורה של איזשהו פיגור מסוים. וצריך לשים לב להיות ער לנקודה הזאת.
איך אני יודע בתור אזרח, איך הגדירו לי את ההלוואה?
אז קודם כל כדאי, חלק מהעניין פה שאני נמצא פה, זה שבאמת אנשים ישאלו את עצמה, איך מגדירים לי דברים. אוקיי, אני חושב שגם אפילו בנקאים בכלל, וגם בטחו אולי ישמעו אותנו כל מיני בנקאים, אחד הטעויות שלפעמים בנקאי עושה מבלי ששימת לב, זה שהוא לא מגדיר את ההלוואה בצורה נכונה. יש משמעות אם אתה לוקח הלוואה ללימודים, או אם אתה לוקח עכשיו הלוואה סתם לכל מטרה. מבחינת רמת דירוג, יש משמעות לזה.
הדירוג יודע שבגלל שהוא כתוב לו לימודים, אז הוא מעריך, ההפך זה אמור לשפר את האזרח, לייעל אותו, להפוך אותו לטוב יותר.
יש משמעות לעצם המטרה שאדם לוקח את ההלוואה. פשוט אם אדם לוקח לעסק, אז כמובן העובדה שאדם הוא בעל עסק, אז
מגדילה את הסיכון.
פחות מאדם ללא עסק. זה לא אומר שמחר יהיה זה. עכשיו צריך להגיד משהו מאוד חשוב. דירוג האשראי הוא בנוי בצורה כזאת שיש טווחים שזה דירוג מצוין. בין 850 ל-1000, צורך העניין, אצלנו זה דירוג מצוין. אז אם יש לו 900 או 950, זה חשוב. אבל זה לא האישיו, זה לא המטרה, מה שחשוב שיהיה בטווח הזה. לעומת זאת, יש גם ציונים, למשל, אדם שיש לו הוצאה לפועל, אנחנו ישר מזהים, יש לו 125, זה הדירוג
שלו. וואו, 125 בעצם, זה הדירוג הכי נמוך שאפשר לקבל?
לצערנו הרב...
איך אפשר לקבל אפס?
שיטת רגל. אדם שנמצא בשיטת רגל...
מקבל אפס.
יודעים, כן, לא נעים להגיד, אנחנו ראינו, הייתי רוצה לשנות את זה, אבל אני אומר באופן כללי, הוא נמצא בסיטואציה של דירוג מאוד 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 נמוך, ומכאן אתה רק צריך להתקדם קדימה. עכשיו, זה, צריך לדעת לעשות את הצעדים האלה לפני. אנשים, זה כמו, היה לך גבס פתאום ביד, ואתה ישר רוצה לשחק כדורסל. זה תהליך. אתה לא יכול, אתה צריך לעשות איזושהי פיזיותרפיה וכו'. אותו דבר...
אני מת על התהליך הזה, אבל מה? אני נוסע באוטו עם הילדים שלי ומסתכל קדימה ורואה שלט ענק מאחורי אוטובוס. בוא, מאדום לירוק, ננקה לך את, את החיווי אשראי, בואו תראו, תסביר לי רגע, מה זה הדבר הזה?
אני רוצה להגיד משהו, תראה, טיפקס זה להקה. אי אפשר לנקות, אי אפשר להשתמש בטיפקס ולמחוק נתונים. האפר, זה רק יכול להסב נזק עצום. ו... אני באמת, אין יום שאני לא מקבל איזושהי שיחה, מאותו אחד שסיפר לי שהוא נפל קורבן לאיזושהי חברה כזו או אחרת שהבטיחה לו הבטחות. אז קודם כל תדעו שזה עושה נזק עצום למי שעושה לכם מחיקה, כי במהלך זה פעולה טכנית שכל אדם יכול לעשות.
זה פוגע באמינות גם.
גם פוגע באמינות וגם אי אפשר לשחק מחבו עם המערכת. המערכת פתאום מזהה, לא בגיל 42 אמרת, מזהה פתאום נניח עשית עכשיו מחיקה, אתה מתחיל חיים חדשים במערכת פיננסית. גם אי אפשר למחוק את הכל.
איפה היית?
איפה היית? לאן נעלמת?
איפה?
עכשיו, הלוואות שלך הן קיימות, וגם החוק עכשיו הולך להשתנות בקרוב, שכבר לא יהיה את המשחק הזה, אני מקווה, אני יודע שיש רצון מצד בנק ישראל באמת לקדם את הנושא הזה, וככה שגם מישהו עושה שינוי, אז הנתונים של שנה, אחורה ישמרו לו. זאת אומרת, הוא לא יוכל לצאת יותר מידע.
הוא רק יוכל למחוק היסטוריה רחוקה ולא היסטוריה קצרה.
אבל צריך להבין, אם אני אתן כמה דוגמאות, אדם שעושה את זה קודם כל לא מומלץ, חבל לזרוק כסף על כלום.
מה זה לא מומלץ? הוא ראה שלט, בוא תסביר רגע, הוא ראה שלט, הבטיחו לו הבטחה, תראה איך אני מנקה, מחר יש לך הלוואה. הוא לא מבין את המשמעות.
הוא עשב לעצמו נזק עצום, ויהיה לזה מחיר מאוד מאוד קשה, וטוב שאלת את הנושא הזה, באמת באמת צריכים להיזהר מזה. אוקיי, אם הצלחנו להציל בעקבות הפודקאסט הזה, אדם אחד או שניים עשינו מה.
שלא יעשו את הטעויות האלה. והם טוענות שהם פועלים לפי החוק, החברות האלה. כי מותר על פי חוק לעצור ולמחוק לצריך את ההיסטוריה, אבל זה פשוט פוגע בכם הרבה 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 יותר. צריך, אבל מה? ואז יבוא אליי הלקוח הזה, ויגיד לי, בסדר צחי, אתה חכם גדול. לך הדירוג טוב, אני הדירוג שלי לא טוב. עכשיו אני מגיש בקשה דיגיטלית אל הבנקים, ואני ישר מקבל סירוב. אף אחד לא רוצה לדבר איתי. מה הוא צריך לעשות כדי לפתור את הבעיה שלו, ולא ללכת לחפש בעיה במקומות לא נכונים? פתרון לבעיה במקומות לא נכונים.
תראה, קודם כל, ניקח רגע צעד לאחור. אנשים לפעמים לוקחים אשראי, חושבים שזה איזשהו סוג של תרופה. א', צריך להבין אם האשראי הזה מועיל לבן אדם או לא מועיל לבן אדם. אבל בוא נגיד שיש לו כרגע בעיה. אני אגיד משהו מאוד חשוב, גם למערכת הפיננסית, לבנקים או לכל נותן אשראי, יש בסופו של דבר מטרה שהלקוח ישלם את חובו. אוקיי, המטרה הזאת היא קיימת. בסוף שניהם מתחברים יחד כדי שהבן אדם ישלם את חוב. ואני חושב שהרבה פעמים הצורך שלנו היא לבוא אותו גם לאותו אדם או זה, ולהנגיש את המידע ולהגיד לבנק, תראו, היום זה וזה ההחזר שלו, חשוב למחזר לו את ההלוואה, לעשות איזושהי פריסה, חשוב שהלוואה אבל לא תוגדר, שלא נהרוג אותו לגמרי, שתוגדר כהלוואת הסדר, כי יש משמעות בעולם הדירוג.
תראה, גם הנקודות קטנות,
אבל... התארגנות חוב מחדש.
אבל איזה לקוח לוקח יועץ בשביל הלוואה?
אוקיי. אז תראה, אני חושב, תראה, אני אגיד משהו מאוד כללי. אני התחלתי את התחום שלי עם משפחה חרדית עם 320 אלף שקל מ-120 גמחים שונים. והיום אני, יש לי גמח שאני עוזר לאנשים לפני שהם לוקחים את אותה הלוואה עד גמח. א', תמיד לפני שאדם לוקח הלוואה, וזה נכון גם בנושא של כלכלת משפחה, וזה נכון גם בייעוץ פיננסי, שאנחנו דרך אגב מעניקים בקפטן ייעוץ פיננסי, אנשים צריכים להבין לא לעשות את הטעויות הללו. ואני חושב שגם אצלך כיועץ משכנתאות וגם כאחד שחי את עולם הפיננסי, אנשים יכולים לעשות טעויות. אני מתאר לעצמי שמגיעים אליך אנשים ואומרים, עכשיו אני רוצה לקנות זית מהלוואות, או מכל דברים כאלה.
נכון.
אבל אתה יוצר לרגע, כי אתה איש מקצוע מספיק מנוסה וכו', ואתה רואה לאן זה עשוי להוביל את אותו אדם, ואתה עוצר אותו. הרי בסופו של דבר זה בדיוק העניין. צריך לדעת את המישהו שינגיש לך רגע, להגיד לך מתי לעצור, ומתי לעשות את הפעולה הנכונה.
אבל יש אנשים שרואים שהמערכת עוצרת אותם, הם רוצים לעקוף את המערכת, כן, ימין ומשמאל ולפתור את הבעיות.
אבל לפעמים שמערכת עוצרת זה דבר טוב, כי גם מישהו שבולם אותנו רגע למצוא במהירות מופרזת, זה גם דבר שהוא טוב לפעמים. כי בזמן הזה אנחנו צריכים לחשוב מה נכון, מה נכון עבורנו ומה, איך אנחנו לוקחים את זה, כמה צעדים קדימה.
אנשים פחות אוהבים את זה כי זה ישר סוגר עליהם, סוגר להם את האלטרנטיבות. אני מסכים איתך לחלוטין שזה דבר חכם מאוד שמישהו בא לעצור אותך ולתת לך גבולות גזרה.
אני אגיד דוגמה, גם אדם שנכנס להיות חשבון מוגבל. אני חושב שזה דבר לא פשוט, אבל באיזשהו מקום תשאל את רוב האנשים שנהיו חשבונות מוגבלים, הם יגידו לך שיותר טוב להם במידה מסוימת. באותה תקופה. למה? כי הם הבינו שהם נסו במהירות מופרזת. עכשיו, נכון, זה תהליך היום לבנות
את זה. זה דיאטה קשה מאוד לחתוך את עצמם.
אבל תחשוב שאם בזמן הזה, במשך השלוש שנים הללו, מהיום שהוא הפסיק להיות ביום, הרי שנה הוא מוגבל. אחרי שנה הוא הפסיק להיות מוגבל.
נכון.
שלוש שנים אחרי זה, הוא יכול, והוא לא עושה טעויות של בקשות אשראי, הוא יכול להתחיל חיים חדשים.
שים לב מה אמרת, לא עושה טעויות של בקשות אשראי, כלומר, עשית בעיה, שב תנוח.
שב תנוח.
שב תנוח, אל תרוץ לקחת אשראי עכשיו.
שב תנוח, אל
תראה. בדיוק. ותעוף בחזרה, לא לקחת ישר חוב.
לא ישר לייצר לעצמך. עכשיו, זה לא אומר, אני כן אומר משהו, אמרתי את זה בתחילת הדברים. דירוג האשראי הוא פרמטר אחד. לצידו יש בטוחות ויש הכנסות. אני יכול להגיד לך, רק היום בבוקר, קיבלתי הודעה משמחת על אדם שהיה בפשיטת רגל, שהצלחתי לסדר לו עבור כמה חודשים כרטיס אשראי.
מקסים.
אוקיי. למה? כי בנינו את זה בצורה כזאת, שחברת האשראי מבינה שאין לה סיכון. עכשיו, גם אצלך, מגיע לך אדם, יש לו עון עצמי שהוא צבר. האם הוא לא יוכל לקבל משכנתה? הוא יוכל לקבל משכנתה. רק הוא צריך לדחת את היועץ, שידע להנגיש את זה, לספר את הסיפור. קוראים לאנשים גם דברים. אתה יודע, לפעמים קורה סיטואציה. אם אדם לא ירגיש טוב, והוא נתקע באיזושהי סיטואציה שמשפיעה לו על הדירוק, אבל זה לא ימנע ממנו, כי המערכת הפיננסית מכירה אותו. הוא רואה שיש לו הכנסות, הוא רואה שיש לו דברים. אז ככל שיש, באים לידי ביטוי בצורה יותר רחבה, אז כן, צריך לראות את כל התמונה הכוללת.
האם המערכת הפיננסית גם רואה הון כצורה חיובית, מסחר במניות וכאלה?
אני אגיד משהו, ברמת הדירוג שלנו, לא. אבל לא. ברמת הדירוג הפנימי של כל בנק, עצם ההודעה של פתאום לבן אדם יש, נגיד, ניירות ערך או דברים כאלה, אני אגלה לך סוד, שהמאזינים ככה זה, זה מאוד משפיע על הדירוג הפנימי של הבנק.
כלומר, לפעמים זה שיש דירוג שהוא עזר, בחברות הדירוג שלכם, הבנק יכול להגיד, אוקיי.
עם כל הכבוד, אני...
עם הסיכון העסקי, אני מכיר את הלקוח, הוא לקוח שלי, אבל בנק אחר שהוא לא הלקוח שלו, הוא כן יכול לחוש רגע.
קודם כל, לגבי משכנתא, אז אתה יודע לספר את הסיפור כיועץ, ולהביא את המסכור שדבר את הבן אדם, להביא לו סיטואציה, גם אם הדירוג שלו הייתה לו בעיה. מאוד חשוב להדגיש בהקשר הזה. לצערנו הרב, שוב, יש לצערנו הרב כל מיני חברות, מנצלים את החוסר ידע של אותו לקוח, מנצלים אותו, מובילים אותו גם לקומות בעתיים. אפשר לשים במערכת פיננסית בנק, יש גם למי לדבר לפעמים, כמה שזה נשמע, שדחו אתכם, יש עם מי לדבר, ולא ללכת לגופים בעייתיים, שאתם עלולים לשלם מחירים מאוד יקרים.
כלומר, עצם זה שללכת לחפש את הפתרונות בחוץ בנקאי, זה פתרונות רעים. גם כרטיסי אשראי מבחינתך אתה מחשיב?
לא.
לא,
אבל אני אגיד משהו אחד לגבי כרטיס אשראי. למשל, כרטיסי אשראי יש הלוואות. יש כרטיס אשראי מתגלגל. שמעת מה זה?
מה זאת אומרת? שאתה מעביר את המינוס לחברת כרטיס האשראי?
עכשיו, אנשים לא מבינים את זה. אנשים אומרים, רגע, נתנו לי הטבה.
הטבה,
הטבה, הכללה.
אדוני ישמור.
במקום לשלם.
את כמה שגייצתי?
את כמה שגייצתי, אני עכשיו אשלם אחות, יש 1,000 שקל. אבל מה זה קורה? אותו סכום שאני למעשה חייב, אני צובר. ואז אוטומטית, אני נמצא על הקצה. כשאדם נמצא על הקצה, זה משליך עליו מה? על הדירוג, כל הזמן. ואז המשמעות היא שהוא כל הזמן בריצה סביב עצמו. עכשיו, יש גם משמעות ללקיחת הלוואה גם במובן הזה של כמה נשאר. אם אני רואה שבן אדם לקח הלוואה, ואחרי כמה חודשים הוא לקח עוד הלוואה, זה גם משליך על הדירוג, כי זה מראה משהו בהתנהלות הפיננסית של אותו אדם לא בצורה נכונה. דבר נוסף, אני גם מראה, אם עכשיו לקחתי הלוואה של 100%, ועכשיו פתאום שילמתי, אז כבר זה יורד, נכון? אז ככל שזה יורד עם הזמן,
אז הדירוג גם משתפר.
הדירוג גם בא לידי ביטוי, כי יש פה מערכת אמון שנבנית, ואז היא באה לידי ביטוי. זאת אומרת, זה לא דבר של מה בכך כאשר בן אדם משלם ועומד בתשלום.
אבל הלוואות רחבים, שהיום אנשים לוקחים הלוואות רחבים, הם אומר לי, כן, לקחתי הלוואת בלון גדולה, אני משלם רק 3,000 שקל בחודש, ובעוד 3 שנים אני מחזיר את הרכב ולא אכפת לי.
קודם כל, יש פה הרבה רוב הלוואות של רכבים, אנשים לא יומדעים, אז זה הלוואות שהן צמודות למדד.
כן, לא צמודות לפריים דווקא?
לא, רוב כל הגדול. ואז מה שקורה, שחווינו השנה, שנת 2022, חווינו מדד די גבוה, ואז המשמעות היא שאדם משלם, אז המדד משליך גם על סכום יתרת הקרן, ואז הוא מוצא את עצמו שהוא חייב אפילו יותר ממה שהוא לקח, סיטואציה שקרתה השנה, ועלולה לקרות גם לפעמים בשנים אחרות. עכשיו, לפעמים, אותם חברות של נותני ההלוואות ברכב, גם אם הדירוג שלך הוא לא כזה גבוה, מוכנים לתת. מה, הם כאלה נדיבים? לא, כי יש להם בטוחה.
על רכב, הם משעבדים אותו.
לא תעמוד בתשלום, אנחנו ניקח לך את הרכב. זאת אומרת, עולם הדירוג הוא עולם, ככל שהדירוג שלך אבל יותר גבוה, תוכל לקבל גם פנים מיטיבים. ויוצא לפעמים, שאם אנחנו רגע ננתח את זה פיננסית, אתה ואני, שאנשים לפעמים משמים על רכב כמעט אחד ועוד אחד. אנחנו תמיד רגילים להיות בסופר, במבצעים של 1+1, אבל לעומת זאת ברכב, אנשים משלמים כמעט על פי 2.
משלמים פי 2. זה קרה גם השנה, כי הריבית קפצה מאוד והאינפלציה, אבל עד השנה כולם חשבו שלקחת מינוף על רכב, מה פתאום להשכיב כסף על רכב, לקחת כמה שיותר מינופים. אני רואה משפחות היום מ-200, 300, 400 אלף שקל הלוואות. הם לא מסוגלים להיפטר מזה, זה הרכב, וזה סוג של רמת חיים שקפצה מאוד בשנים האחרונות, ושלדעתי היא מאוד חונקת. עזוב שרכב זה 50% מס.
יש פה הרבה דברים שאנשים צריכים לחשב מסלול מחדש, במובן הזה. ולא רק שעניין של לחשב מסלול מחדש, אלא כן, תראה, דווקא דירוג האשראי במקומות בעולם עשה דבר מדהים. ואני רוצה גם להפתיע אותך. רוב האנשים במדינת ישראל יש להם דירוג טוב. חשוב לשמר את זה. למעלה מ-75% מהציבור, עד לפני שנה היה דירוג מצוין.
אין כמעט מובטלים בארץ, למה שלא יהיה דירוג טוב?
אבל אנחנו רואים בתקופה האחרונה מגמה שמתהפכת לאט לאט. ופה חשוב לעצור, ולא לחכות
שאני אסתבך, אלא לטפל קודם. ובגלל זה אפליקציה כזאת של קפטן קרדיט היא משהו חשוב. ובוא נדבר על השימושים של קפטן קרדיט. אם הבן אדם הוריד את האפליקציה, למה היא נותנת לו חוץ מלהגיד לו מה המספר שלו?
אז קודם כל זה, חוץ מהדירוג עצמו, היא גם אומרת לו איפה הוא צריך לשפר. שזה היופי. היא יכולה להתקן אותו על בסיס חודשי. אוקיי, זיהינו אצלך עכשיו מישהו שביקש ממך בקשת אשראי. הדירוג שלך עלה או ירד. זאת אומרת, אתה מקבל פה תמונה נרחבת. אתה על זה כל הזמן, וזה נותן לאנשים, אנשים מאוד רוצים לדעת איפה הם עומדים, וזה סקאלה מצוינת.
כן, אבל בדרך כלל בן אדם מתקשר, לא בדרך כלל, אתה יודע, בשנה
האחרונה... אתה עשית מחקר מעניין, שיכול להפתיע אותך, והמחקר הזה הראה שרוב רובם של האנשים לא עושים בדיקה להלוואה יותר ממבקש אחד, גורם אשראי. במשכנתא, אתה כיועץ עושה בדיקה בכמה בנקים?
בשלושה, ארבעה בנקים.
אוקיי, למה במשכנתאות, אנשים יודעים שהם צריכים לעשות השוואות, ובהצעה של הלוואה, הם לא עושים
את... כי מה שהם עושים, הם הולכים לבנק שלהם ומקבלים את ההצעה, והם לא, אין להם כוח ללכת לעוד מקומות. הם יודעים, זה 100,000 שקל, 50,000, 200,000 שקל. כאשר הם לוקחים משכנתא של מיליון, שתיים, הם מבינים שחייבים לעשות מהלך הרבה יותר יסודי.
אבל בסוף, אם אנחנו רגע נתרגם את זה כספית, זה יכול להיות אלפי שקלים,
עשרות. מה? בטירוף, בוודאי.
יש פה משמעות.
אבל אין כלים לאזרח הפשוט על הלוואה.
בתוך גם האפליקציה הוא יכול לקבל הצעות ערך שתנאי הלוואה שהוא זכאי לקבל אותן. לא בהכרח, אני לא רצה שהוא יחשוב מזה, אבל הוא יכול לבוא לבנק ולהגיד, תראו, קיבלתי הצעת ערך של ריבית, סתם דוגמה פריים, והבנק שלו נתן לו פריים פלוס 3. אז זה משמעותי, כי הוא יכול לדעת, לקחת את הידע שעד היום היה ספון אך ורק, אפשר לומר בבנקים או בגורמי האשראי, אנחנו מעברנו את הידע ללקוחות עצמם, לאנשים עצמם, וככל שאדם ידע לקחת את הדירוג שלו למקום טוב וחיובי, בהחלט יוכל לקבל תנאים מיטיבים במערכת הפיננסית. זה לא רק בעניין של הלוואות, אלא בכלל, כולנו היינו רוצים לקוחות טובים כאלה, כי אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לישון בראש שקט. הדבר הזה גם מרחיב היום גם לסחירות, גם להרבה תחומים נוספים. אנחנו רק בתחילת הדרך של דירוג האשראי.
תגיד לי, הלוואות לדוגמה מקרן ההשתלמות ומהפנסיה פוגעות בדירוג?
לא, יש לזה הסתכלות, כמו כל הלוואה רגילה. שמופיעה
ויכולה קצת להוריד, אבל...
כן, אבל אני אתן לך דוגמה, אם לקחתי עכשיו הלוואה מהקרן, ואחרי חודש לקחתי עוד הלוואה, אז כל פעם כזה זה יהיה רשום.
וזה לא משנה כמה כסף לקחתי, בהתחלה לקחתי 10,000, אחר כך עוד 30, אחר כך עוד 5.
זאת אומרת משהו על חשיבה הפיננסית של אותו אדם, זאת
אומרת, גם אם המספרים הם נמוכים, עצם התדירות תפגע בך. אז אנחנו דיברנו על הלוואות של הפנסיה. אז אמרת שבהלוואות של הפנסיה ובקרן ההשתלמות, בעצם זה ש יש בטוחה כנגד זה קצת יותר טוב, אבל עדיין זה מסומן כהלוואה, כהלוואה. וזה שלקחתי 10,000, 5,000, 7,000, זה לא משנה. לקחתי כמה פעמים ברצף, זה מראה על הצורת חשיבה שלי, על הדרך התנהגות שלי, ועל הדרך שלי איך אני מסתכל קדימה.
במילים אחרות, דירוג האשראי מבטא את אופן ההתנהלות הפיננסית. יש קשר, מתאם מאוד גבוה, בין הדירוג לבין אופן ההתנהלות הפיננסית. וכשאנשים מתנהלים פיננסית נכון, אז גם הדירוג שלהם בא לידי ביטוי. והרבה פעמים, וגם אם יש איזושהי בעיה, אז החוכמה היא לדעת אחרי לסדר את העניינים. אנחנו היום נמצאים בעידן, השנים כרגע 2022, בעידן של ריבית עולה. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לתכנת את עצמנו מחדש, אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות הנדרשות כרגע, כדי להמשיך בשגרת ההתנהלות הפיננסית, שלא נגיע לבעיה.
יכול להיות שבעתיד יהיה יועצי דירוג, אולי אפליקציה
שקטית. כבר היום יש היום. כבר היום יש לנו מתן מענה לאנשים שרוצים לשפר את דירוג האשראי שלהם, שיכולים לפנות אלינו ולקבל ממש הדרכה אישית. לכל אחד.
איך לשפר לעצמו את הדירוג.
בלי שחלילה יעשה קיצורי דרך, אלא יבין בדיוק איך הוא יכול לקדם אותו. וזה בחלק מהעניין. עכשיו, זה מאוד חשוב לנו. אנחנו רואים בזה באמת שליחות. כשאנשים מקבל הודעות על מישהו שפתאום השתפר לו הדירוג ב-150 נקודות, ב-200 נקודות.
אנשים לא מבינים שה-150 נקודות האלה זה פתאום מאשרים הלוואה, לא מאשרים הלוואה. נותנים לך מסגרת, לא נותנים לך מסגרת. איך מתייחסים? איזה גובה ריבית נותנים לך?
גובה ריבית, המחיר הכסף שאנחנו...
מדהים.
וזה זה המהות של הדבר הזה שבעיניי מדהים, שבהחלט מביא ערך עצום שלנו בעבר אותו. ובמקומות אחרים בעולם, הנתון המעניין הזה של דירוג אשראי, גרם לכך שיש למשל פחות אנשים פושטי רגל, גרם לכך שיש אנשים יותר מודעים לדירוג האשראי שלהם. זאת אומרת, אנחנו רק בתהליך ראשוני, והדבר הזה הביא איתו הרבה דברים טובים. אני יכול להבין את אלה שכרגע מרגישים שאולי הם נפגעו, אבל ההפך, בטווח הרחוק הם יבינו...
זה אמור להכניס אותם למסגרת.
להכניס אותם למסגרת מסודרת. עכשיו, אני כן רוצה לבוא ולהגיד, תראו, אם אדם יש לו היום דירוג פחות טוב, אבל יש לו ברוך השם הכנסות, יש לו בטוחות, דברים כאלה וכו', אז הדירוג הוא שוב, הוא לא הפרמטר, הוא לא חזות הכל. כאילו, לצד...
עדיין אתה אומר שבסופו של דבר הדירוג הוא לא חזות הכל, עדיין ההיכרות והיכולת שלך לעבוד עם הבנק ולראות שיש לך תזרים קבוע ועובד, ויכולים לבוא...
אני אגיד, לצד, גם אם אתה עובד עם הבנק הרבה מאוד שנים, ופתאום עכשיו התחלפה הנהלה, והיו רגילים לכבד לך כל מיני דברים, ופתאום לא מכבדים את זה, אז יש עדיין את האחריות של הבן אדם, הבנק לא אשם, זה שאתה לא מתנהל נכון, זה שאתה חורק.
כן, אבל זה מאכזב אותו מאוד, שפתאום מה שהיה רגיל לו, קצת עוצרים אותו.
אבל זה בדיוק העניין, שהיום אנחנו לאט לאט נסגרים פה סניפים.
נסגרים.
ואז אנשים צריכים להבין.
שחייבים לעבוד לפי החוקים ופחות גמישות.
בדיוק, פחות אישי, יותר להבין, לא להגיע לסיטואציות האלה. ואני אומר, ככל שאדם ידע את המקדם ביטחון בצורה נכונה, בצורה טובה, כולנו נצא נסגרים מכך.
מה היה לנו כאן? תוציאו את, ותתחילו לרשום. הדבר הראשון, הכרנו את שייאבו. שייאבו הוא מנהל ומרכז תחום פיננסים בקפטן קרדיט. קפטן קרדיט היא אפליקציה שנותנת לכל אחד מאיתנו את האפשרות לדעת מה הדירוג שלנו, ויותר חשוב, איך אפשר להשתפר. נכנסנו לעומקם של דברים בכך, איזה דברים קטנים יכולים להשפיע על הדירוג שלנו. הדבר הראשון שדיברנו עליו זה לדוגמה על כמות לקיחת ההלוואות. לא יכול להיות שלקוח מגיע כל מספר חודשים מבקש עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, זו מראה על אי תכנון נכון ואי התנהלות נכונה, גם אם הסכומים הם היו קטנים. לאחר מכן מאוד חשוב לנו לדעת את ההגדרה של ההלוואה שלנו. אם הבנק הגדיר את זה כאיחוד הלוואות, זה יפגע בנו מאוד, לא כמו כל הלוואה רגילה. אבל אם הוא יכתוב שזה לשיפוץ או ללימודים, יכול להיות שזה יתפס אחרת והדירוג יהיה יותר טוב. לאחר מכן חשוב להסתכל על המסגרת אשראי שלכם. אם המסגרת של אשראי שלכם מנוצלת ממעל 70%, כלומר, גם אם יום אחד בחודש עברתם את ה-70% מסגרת, יש מסגרת 20, הייתם ב-18. חברת דירוג אשראי רואה שאתם בחודש הזה במינוס 18, כלומר מעל 70% ניצול במסגרת. כלומר, אתם יותר מסוכנים, כלומר הדירוג צריך לרדת. תבינו, התנהלות פיננסית שלכם יש לה השפעה מאוד רבה. כשאנחנו תהליכים הכל תקועים, אז לא אכפת לנו כל כך. אבל כאשר אנחנו ניגשים וצריכים צורך של אשראי כלשהו, בין אם זה מחברת כרטיס אשראי, או בין אם זה מהבנק, או בין אם זה מכל גורם שרוצים לעשות איתו עסקה גדולה, והוא בודק את הדירוג שלנו כדי לדעת מי אנחנו, אנחנו רוצים להיות מדורגים כמו שצריך. אבל לשי היה חשוב להוסיף את הנדבך של יש אשראי, עוד דברים מעבר לדירוג. הדירוג הוא לא חסות הכל. א', לכל מערכת בנקאית, בין אם אתם יש לכם יחסים ארוכי טווח איתם, יש להם ידע עליכם, ויודעים ומכירים איך אתם מתנהלים, ולכן יש לזה ערך. דבר נוסף, אם אתם בתקופה שאתם לא מתנהלים טוב, או שירד לכם הדירוג, או קיבלתם סירובים, להפסיק להגיש בקשות. הגשת הבקשות האלה פוגעת בכם. אולי לקחת איש מקצוע ושהוא ידע, כי ברגע שזה נרשם, שביקשתם ונפסלתם, זה יכול לדרדר אתכם עוד בהמשך. כלומר, לכל צעד פיננסי שלכם יש השלכה. אם חשבתם שהוראת הקבע שחזרה לא אכפת לכם ממנה, אז בטח שהיא מורידה בדירוג, ואם חשבתם שהגעתם רק לחמישה צ'קים שחזרו, ועדיין אתם לא מוגבלים, עדיין. זה מאוד משפיע על הריבית של המשכנתא שלכם, על הריבית של ההלוואות שלכם. אני ושי דיברנו על כך שבסופו של דבר כנראה יהיה מקצוע כזה חדש של יועץ דירוג. אבל בעצם שי הפתיע אותי, ויש צוות שלם שעומד מאחורי הקלעים של קפטן קרדיט לתת לכם שירות ולשוחח פרטני אחד אחד עמכם ולדבר ולייעץ איך בתהליך נכון הדירוג יעלה. ולא, זה לא מגיע דרך מחיקת הדירוג. ואוי ואבוי, לא עושים דבר כזה. היה לי כזה פרק בעבר ועכשיו אני אומר את זה שוב, פה עם שי, לא עושים דבר כזה. לא מוחקים את הדירוג, אלא משפרים אותו, מתקנים אותו. רוצים להתייעץ? אני נמצא. אני מעריך שגם שי ישמח לקבל שיחות ממכם ולעזור, וגם קפטן קרדיט. המידע של הפרק הזה הוא קריטי. לכל אחד מאיתנו יש ימים רעים ויש ימים טובים. זה שאתם היום על הגל והכל טוב, גם יכול לבוא יום רע. תלמדו את הכללים, כדי שניקח אותם ונשתמש בהם לטובתם. חברים, זה הפרק להיום. מקווה שנהנת. אז תודה רבה שי.
תודה לך.
תראה בפרק הבא. להצטרף.